טוב, שלום וברכה. אנחנו חוזרים לסדרה שלנו. הנושא זה באמת החינוך, אומנות ההכלה שלנו כהורים. וכמובן אנחנו מדברים על עבודה, גם עבודה עצמית. היום אנחנו נדבר על קצת הקדמה, נדבר גם על הבית ספר של מחר, איך אנחנו היינו רוצים לראות את הבית ספר שיהיה, וגם נושא של תפילה, איך התפילה היא בעצם הבניין האישיותי שלנו. היא העבודה. אז ככה, היום אנחנו בימים אלול, אנחנו עלולים ליפול בזה סכנה. סכנה היא שאנחנו מבלבלים במושג התשובה. לפעמים התשובה נראית כמו איזה עיסוק מעשי, ואנחנו רוצים ללמוד את התשובה בתחום החינוך. איך אנחנו מחנכים את הילדים שלנו בצורה שאנחנו לא עוסקים רק בהתנהגות שלהם, במעשים שלהם, ואיך אנחנו בעצם מתחברים יותר אל העולם הפנימי ולמהות. יש בזה שתי שיטות. ארוקות שובר באחד מספריו כותב על זה שיש מחלוקת רבי אליעזר רבי יהושע, שרבי יהושע בכל המחלוקות רבי יהושע פוסק שהאדם הוא מהותו והופעותיו חד הם. כלומר, אדם הוא בהתנהגות שלו איכשהו במהות. ולכן, האדם צריך לעסוק כל הזמן בלתקן את המעשים החיצוניים, על מנת שלא לבגוד בשלמות הזאת, כן? בין מה שקורה אצלו בתוכו לבין איך שזה מופיע בחוץ. לעומת זאת, אצל רבי אליעזר, לא. אדם הוא מורכב משני חלקים. אחד זה ההתנהגות שלו, והשני זה המהות, ולכן אם הוא נופל, אז מה שנקרא, תקום, זה בסדר, נפלת, תקום. כלומר, אתה לא צריך לעסוק, אם כן, כאן בנושא של התשובה, אתה לא צריך לעסוק כל הזמן רק לתקן את הדברים מצד ההופעה החיצונית, אלא עליך בעיקר לבנות את הדברים מבפנים, וזה הבדל מהותי, וזה מחלוקת שמתמשכת בכל כל הסוגיות, אפשר שנלמד את כל המחלוקות האלה. שכל פעם אנחנו רואים את ההפרש בין תפיסה שהיא אינטגרטיבית, שרואה את האדם כאינטגרציה מהות התנהגות, ואז צריך לתקן את המעשים כדי להחזיר את המעשים לאיך שאני שלם בפנים, וזה תרצו הנטייה הפרפקציוניסטית שלנו, אם נדבר בשפה יותר עכשיו יותר רגשית, ויש נטייה הפוכה שאומרת שיש הבדל בין איך שהאדם מופיע בחוץ ואיך שהוא בפנים, ולכן אדם צריך בעיקר לדעת לסלוח לעצמו, אז מה היא התשובה בחודש הזה? בעיקר להיפגש פנימה, לתקן את הדברים בצורה יותר שורשית. ובחינוך אנחנו הרבה נפגשים עם מצבים, נגיד מצבים של ילדים שרבים בבית, או נגיד משבר גיל ההתבגרות. אנחנו רואים את עצמנו הרבה פעמים שאנחנו עסוקים בסימפטום, ולא מספיק בשורש המחלה, כמו שזה קורה הרבה פעמים ברפואה, שאדם הוא כואב לו הראש, אז הוא לוקח אקמול, והוא לא הולך אל השורש, מה קורה באמת. ולכן יש התנהלות רגשית נכונה בחודש הזה ובחינוך בכלל, שנקרא חינוך נובע. מה זה חינוך נובע? חינוך נובע, פירוש הדבר זה בא מהמושג דמיון נובע, שאתה מאפשר לדברים להופיע לפי הזמן שלהם. הכל בסופו של דבר הולך ומופיע לפי התיקון שלו בזמן. ועליך רק לדעת להמתין ולאפשר לטוב הזה להופיע. אומר, כתוב בתהילים, לך אמר ליבי בקשו פניי את פניך השם. ועל זה מפרש רש"י, מה זה לך אמר ליבי בקשו פניי את פניך השם? בשבילך, בשליחותך, אומר לי ליבי, בקשו כולכם ישראל את פניי ואני שומע לו. כלומר, יש בפסוק הזה שהאדם בתוך ליבו, הלב יודע. הלב יודע, ולפי הידיעה של הלב, ככה הפנים מתגלות. ככה מסביר רבי נחמן, בקשת הפנים, דיינו, שיחזור ויבקש פניו, הוא תלוי בתיקון הלב. אם אני רוצה שיהיה פנים באמת, פנים אל פנים עם השם, אז אני צריך קודם כל לתקן פה את הלב. כמו שכתוב, לך אמר ליבי, בקשו פניי. ועל כן לפעמים על ידי מאכל שאין מבורר ועל ידו נתקלקל הלב, על ידי זה עובד הפנים ונופל לבחינת שינה וצריך לעוררו משנתו. אז איך מעוררים את הלב הזה כדי שיהיה שוב פנים? ואי אפשר לעוררו כי אם כשמתעורר מעצמו, כי צריך התעוררותה דילטתה. אם אני רוצה שבאמת הלב יתעורר ושבאמת יהיה אפשר לחזור אל, אל הפנים, אני צריך לקחת את הזמן הזה שהלב יהיה פנוי, יהיה ירצה, וזה צריך לבוא ממנו. כלומר, אמרנו את זה כבר בכמה פעמים, שהנפש והרגש לא סובלים מאבק. ברגע שיש מאבק, יש נטייה לכפייתיות, כן, בחיים. ומה זה כפייתיות? רצון לשלוט. מה זה רצון לשלוט? זה להכניס את כל המערכת ללחץ. ואז באותו רגע, אתה רק לא שם לב, אבל אתה מרחיק את האדם ממטרתו. אתה רוצה להיות ילד טוב, הילד שלך קצת בורח משולחן, מהשולחן, והוא כבר לא בבית כמו שהוא היה פעם, ואתה רוצה להתערב בצורה, אני יודע, נוקשה, או בצורה שהיא קופה שוב על הילד להיות קרוב לשולחן, ואתה לא שם לב עד כמה אתה מרחיק אותו, כי אתה נאבק, והילד עכשיו חווה את הקשר כמאבק, וככה הוא יחפש את החירות ואת החופש שלו בצורה אחרת, בצורה שהוא יצטרך עוד לעשות דברים עוד יותר, לפעמים עוד יותר גרועים, על מנת רק לפתוח לעצמו שאת החיים שלו יהיה לו. לכן, אנחנו לא שמים לב עד כמה לפעמים העבודה העצמית והחינוך שהופכים משניהם לוויכוח, ויוסיף דעת, יוסיף מחוב. הרצון שהכל יהיה בצורה של שליטה, של שכל, של דעת, של עבודה, בתוך הבית, עלול להחיק אותנו מהעבודה העצמית. אותו דבר עם התשובה. לפעמים מרוב שאדם רוצה לעזור בתשובה, אז ככה לפעמים הוא עלול גם להתחחק מהתשובה. ככה לפחות שפת אמת היה אומר שאסור מלשון אסיר ומותר מלשון להתיר. ותחשבו על אדם ככה שבא עם מחשבות של אורות הקודש בראש, מטייל במאשרים, והוא שומע ככה איזה רמקול שצורח, אסור פה להסתכל במנות לא צנועות וכן, וכל מיני אמירות כאלה, והוא לא שם לב עד כמה פתאום הם הורידו את המחשבה שלו למקום שבכלל לא היה רוצה להיות שם. כן, מרוב שרוצים לתקן את האדם לפעמים במקומות האסורים, אנחנו עלולים דווקא לקשור את האדם יותר לפעמים גם לעבירה. אותו דבר בחינוך, כן, ברגע שאנחנו עוסקים בחינוך בלחנך את הילד שיעשה את הכל, אבל זה שלא יעשה, ואוי ואבוי, כי זה בדיוק הסדק שלי בלב, ואני מאוד מאוד רגיש, ואני לא יכול לעמוד בניסיון הזה אם אתה תעשה את הדבר הזה, אז כנראה שהילד דווקא יהיה לו איזה עניין להרגיש אסור, להרגיש קשור לאותה עבירה, בגלל שהורדנו לו את העיניים לאותו מקום. לעומת זאת, לדעת להעלים עין זה אומנות. אומנות, אומנות אמיתית, שברגע שאנחנו מעלים עם עין ומרימים את הילד למקום שורשי יותר, אז הוא עלול באמת להיות אז ילד מותר. ילד שמתיר את עצמו מן החטא, כלומר מתרחק מן החטא, כן? לא קשור אל החטא. אז יש את הצורך הזה. את הצורך הזה להיות אנשים שפועלים מתוך תנועה הזאת של נביאה, כן? אתם יודעים שאיך שאדם מת, ככה חזל אומרים, יש תמיד שם איזה במוות של האדם, יש איזה סימפטום של מי הוא היה. כן? כלומר, החזל רוצים להגיד שדוגמה, בכוונות של התפילה באהבה, אומרים ב-18, אז מהי הכוונה הזאת של באהבה? ארבע מיתות בית דין. ומסבירים שהאדם יכול לראות מאחורי הנפילות שלו תמיד את המסר שבא לעורר אותו. אז ככה הגמרא במועד קטן, כף ח' וכף ט', מדברת על שתי מיתות, מיתות צדיקים, מיתות רשעים. איך הצדיק מת? אז מדובר שמה על רבה שהולך לבקר את רבי נחמן, ובא ובורא אותו, התחזי לי, אמר לי רבה, אבה לי למר צערה, כן, אומר לי, תתגלה לי בחלום כשאתה דמות, והנה הוא מתגלה לו, ואז הוא אומר לו, תשמע, היה לך צער כשאתה ביום הפטירה, בשעת הפטירה? אמר לו רבי נחמן מלמעלה, משם, כמשחל בניתה מחלווה. כלומר, היה לי צער כמו שיער שמוציא מן החלב. כן? כלומר, אין צער. מה זה מות צדיקים? זאת נשיקה. כן? כלומר, הנשמה יוצאת מעצמה. לעומת זאת, בהמשך, בעמוד הבא, כפתת עמוד א', אמר לי רבי חנינה, קשה יציאת נשמה מן הגוף אצל הרשעים כציפורי בפי הוושת. אומר רש"י, כחבל שיש בו קשר ויוצא בקושי מן התורן. כן, יש מן התורן, סליחה. יש את את התנועה הזאת של התקיעות, וזה לא מצליח לצאת, וזה קשה, ולכן זה כואב יותר. התנועה הזאת שמתארת הגמרא היא תנועה בדיוק של החיים של אותם אנשים. איך אתה פועל? האם אתה פועל מתור רצון שגאולה עכשיו, שלום עכשיו או משיח עכשיו, ואז אתה בעצם עלול להיות מאוד מאוד אלים, כי אתה תובע מכל אחד להיות בראש שלך, ואתה לא רואה שיש פה תהליכים, יש פה אנשים יותר מגושמים, פחות, יש פה אנשים שהם מרוחקים קצת מכל העניינים האלה, הם לא רואים אותך, הם לא מבינים אותך, הם צריכים אותך שתהיה איתם בגישה יותר נובעת מאשר קופה. ומה זה הגישה הנובעת הזאת? זה ללכת עם האדם, ללוות אותו מתוך שאלות, למה החבצת לאח שלך? בוא תספר לי, אתה ראית איך, לא ראית את עצמך, לא מתאים לך, בוא תספר לי מה עבר עליך. אתה יכול בשאלות להיות בגישה שאתה יוצר אצל הילד כלים. ככל שאתה מאפשר שזה יבוא ממנו, תדע לך, אתה יוצר אצלו יותר כלים. ככל שאתה בא מתנועה כזאת שאתה כופה עליו, אתה מונע ממנו ליצור כלים. אז לכן עלינו לדעת לפעמים, דוגמה, לא להגיד את האמת. למה? כי לפעמים האונת, האמת היא אונס. כי עכשיו אדם לא מוכן לקבל את האמת שאתה רוצה להגיד לו. ואיך אומר רבי נתן בכמה פסקאות? האמת אויב לעצמה. יש בתנועה הזאת של להגיד את האמת, יש לפעמים ריחוק מן האמת. כן, יש פסקה ככה של הרב קוק, לפעמים הדברים המובילים אל האמת אינם דרכי אמת. והרוצה ליישר את דרכיו אל האמת, מאבד את האמת. לפעמים הדרכים המובילים אל האמת אינם דרכי אמת. אתה רוצה כל כך לקרב את האדם לשם, שאתה מחיק אותו עכשיו. זאת אומרת, אתה לא מבין, השם יתברך בכל מקום, הוא מסתכל עליך, הוא אוהב אותך. וזה, הוא מסתכל עליך, זה הדבר הזה. כי לא דיברת מתוכו, דיברת מתוך סיסמאות, דיברת מבחוץ, אז ריחקת אותו מעצמו. אותו דבר בכל תנועה, כן? בכל תנועה שרוצה לעזור לאדם להיבנות, ככל שאתה מדבר בשפה, דוגמה, תקשיב לו, דוגמה. תקשיב לו טוב טוב, תשתמש במילים שלו, תדבר בשפה שלו לא כאסטרטגי, כתנועה אסטרטגית, אלא כהקשבה. כן, יש את האימאגו, טיפול זוגי. מה זה אימאגו? אתה חוזר על המילים של הבת זוג, ואז אתה אומר את הדברים שלך, ואז היא חוזרת על המילים שלך, ואז היא אומרת את הדברים שלה. יש הקשבה, כי יש באמת חזרה על המילים. כלומר, יש נביאה. אתה מאפשר לאדם, קודם כל, לא להיות באנטי, בהתנגשות, ואז הוא יכול בהחלט יותר להיפגש עם עצמו. כן, בבקשה.
איך זה בעצם נקרא דרכים שמובילות אל האמת, אם הן לא מובילות?
אז לפעמים הדרכים המובילות אל האמת, זה לעשות פרסומת, אני יודע, לזה בית מלון עם חופש, עם אותו מרצה. ואתה שמע, עושה כל מיני מבצעים והנחות, ונשמע טוב העסק הזה. בעצם המטרה היא מאוד מאוד, היא מאוד מאוד טובה. לכן לפעמים הדרכים המובילים אל האמת, אתה רוצה פרסומת יותר צנועה. אתה אומר, אני איש אמת, אני רוצה רק איזה מודעה בעיפרון, בפרוסדור של מכון מאיר. זה מספיק לי, אני לא רוצה. אין בעיה אדוני, אבל אף אחד לא יבוא. לפעמים הדרכים המובילים אל האמת אינם דרכי אמת. מותר לשקר לשם שלום לפעמים. לפעמים אין לך ברירה, אתה חייב. כי אם אתה אומר את האמת, השני לא מבין עכשיו. לפעמים כרופא, אתה לא יכול להגיד את הכל למטופל. אתה לא יכול, כי הוא לא יעמוד באמת הזאת. למרות שיש היום זכויות, לדעת, כן, כל אחד צריך לדעת את הכל, כן, כן, אבל עכשיו זה לא מתאים. זה לא מתאים כי הוא לא יבין. אז הוא יבין את זה מעוות, אז אתה לא חייב להגיד לו. זה מחיק אותו מהאמת. והרוצה ליישר את דרכיו אל האמת, כן? להתפלל 3 שעות, אלי תפילה, תפילה, ברוך, כן, שמע, ככה, בצורה זה, זה מחלה נפשית. כי זה, 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 זה רגע, מה זאת אומרת מחלה נפשית? הוא רוצה להתקרב אל השם. כן, אבל זה לא מתאים לאדם, זה לא נובע. זה כמו החבל הזה בתוך התורן. זה לא מתאים, אתה נאבק עם הטבע שלך. אתה לא מאפשר לדברים להופיע, כמו נביאה. ולכן זה תוקע. הרב קוק יש פסקה מאוד חשובה. על שלילת ההשפעה הזרה. יש אפילו בהשפעה הזרה הטובה, של העצה הטובה של החבר הטוב שבא לחבר שלו ואומר לו, תשמע, אתה רוצה להגיד לך מה לעשות? יש בזה מינוס גדול. כל מה שנכנס בנשמה אחת מהשפעת חברתה, אף על פי שמועיל לה הדבר מאיזה צד, שסוף כל סוף הוא מקנה לה איזה ידיעה, או איזה הרגשה טובה, מועילה לפעמים, ואם זה מזיק לה גם כן. במשהו מערב יסוד זר במהותה. בזה שאתה פועל על החבר שלך בדברי אמת, תדע לך, אתה מביא השפעה זרה, ועלולה להיות כאן גם, עלול להיות פה נזק דווקא. כלומר, ריחוק של האדם מהמהות. ולמה? כי האדם חייב שהדברים יעבדו אצלו בדיעבד. הוא לא יכול שתהיה איתו לכתחילה. הוא לא יכול שתעבוד איתו עם מוח שמאל. הוא לא יכול שתעבוד איתו בצורה שאתה כופה עליו כל מיני תובנות משלך. הוא חייב שהדברים יבואו מתוכו, מעצמו. כן? הפוך משיעור כזה. הפוך משיעור כזה. כלומר, האיזון בנפש הוא זה שיש שיעורים, ואחרי זה יש גם תפילה. מה זה תפילה? להוריד את השיעורים לתוך הורידים, לא? לתוך האיברים. שנוכל לחיות את התורה שאנחנו לומדים, כן? ונהיה צינורות באמת להופעת השם בעולם.
אין שלב בעצם שבן אדם הוא כבר יותר מוכן לקבל יותר שיעור כזה ופחות לנבוא או...
עוד פעם שאדם הוא...
אין מצב בעצם שהאיזון משתנה שבן אדם יכול יותר לקבל ופחות...
אז זהו, שבדור הזה לא. זאת אומרת, בדור הזה... האיזון הקבוע הוא שיש לנו נשמות גדולות שיודעות את הכל, ויודעות הרבה מאוד בקיצור, כן, מבחינת האיזון, חסר להם כלים בעיקר. מה שחסר בדור הזה לילדים הקטנים, וגם בני שלוש, כן, זה לא שהם לא יודעים, זה שהם מתחכמים מההורים שלהם, כי הם יודעים ומצפים שההורה יהיה נובע. זאת אומרת שההורה יכיל את השלב ההתנגדות שלו של גיל שנתיים שלוש, בזה שהוא שואל אותו שאלות, מה באמת אתה רוצה ללבוש את הפיג'מה, את המכנסיים מהראש? אין בעיה, בסדר, בבקשה. ואם אתה עובד איתו כנגד, ואתה אומר, לא, אני פה מחליט, אני פה אומר לך שצריך קודם כל, זה איזה עקשן אתה. אתה רק לא מאפשר לו ליצור כלים. זה מה שאתה עושה. כן? כי בדור הזה יש אנשים דעתנים, יש אנשים פרפקציוניסטיים, יש אנשים שיודעים, והטוב נמצא. זה אחד ההבחנות החשובות, אני חושב, שאנחנו... בחוויה, לא רק בידיעה, אנחנו צריכים לחוות. אחד השינויים הגדולים שעברנו מהנהגה של קדושה להנהגה של שכינה. מה הכוונה? פעם היינו צריכים להתקדש. כלומר, לעבוד כנגד. לעבוד בתנועה של מאבק כדי להתקרב אל השם. היום יש נביאה, שוב, יש טוב אינסופי שפועל בעולם. ועלינו ליצור את הכלי כדי להכיל את הטוב הזה. זה תנועה בנפש מאוד 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 שונה. מאוד מאוד שונה. פעם היינו צריכים להיאבק, היום אנחנו צריכים לא לבזבז את הטיפות מים שיורדים. יש מלא 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 מים. מלא ברכה. אתה צריך ליצור כלי. להתאים את עצמך אל הטוב הזה. אחד ההבחנות שעשה הרב משה רפאל לוריה, בפסקאות האחרונות שלו, כותב, ונודע לי ברשות העליון שהשכינה חזרה אל הארץ. הוא מצאצא הארי שהלך לפי שיטת הארי שיש שבירת הכלים וצריך לתקן את הכלים וצריך לעבוד, לקדש את החיים, כן, בקדושה, הגיע למסקנה בסוף ימיו שעכשיו זה תנועה אחרת בנפש. זה תנועה שיש שכינה, מאבן השתייה היא פועלת, משפיע על כל העולמות, עלינו רק לדעת, כן, את הדבר השם מירושלים הזה, להכיל אותו, ליצור כלי בעבורו, כי זה נמצא. ולכן צריך פיה, לכן צריך שאדם יאמין בעצמו, לכן צריך שהמחנך יראה את זה, ישפוט את החניך, זה לקף זכות. מה זה לשפוט לקף זכות? יש שתי סוגיות מדהימות בשס שמבטאות את הדבר הזה. קודם כל, במסכת קידושין. האדם בא לקדש את אשתו, והוא רשע גמור, והוא אומר, על מנת שאני אהיה צדיק גמור, מקודשת. שמה? שמה ערער תשובה בדעתו. מה זה? הוא רשע גמור, יש לו הגילים פה, הכל מקום, הוא קוקו. כן? יש לו, כל הסימנים ש... מה זה? האדם הזה עם כל מיני ציורים. אני, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, מקודשת. למה? כי אנחנו מבינים שכל הצד החיצוני של הנער, של האדם, הוא רק חיצוני בלבד, וזה לא הוא בכלל. ולכן עלינו לא להאמין בכלל בפרובוקציות שלו. כן? הנער שלנו עושה המון פרובוקציות, המון המון פרובוקציות. הילד בן 3 גם כן, כן? הוא מראה את עצמו כאילו הוא לא מסכים, ובוא לשולחן והוא לא בא, וכן, לך לישון הוא לא הולך, אווירה של שרירים יש בעולם. למה? כי יש משהו טוב אצל הנער הזה. ואנחנו מתבקשים בניסיון הזה רק להאמין בטוב שלו. יש באמת טוב, ואנחנו רק לגלות את הטוב שנמצא אצלו. יש עוד סוגיה אחרת, בנושא כלים של אבן עזר, שאומר לנו שיש בית שמואל וחלקת מחוקק. אפילו גזל, אפילו אדם שגזל, סליחה, אפילו גזל ולא החזיר את הגזלה, רק שקיבל בליבו להחזיר, מענה. שמעתם? אדם גזל, הוא עדיין לא החזיר את הגזלה, אבל הוא קיבל בדעתו להחזיר, זה כבר מועיל. מה זה מועיל? הוא לא החזיר, הוא לא עשה מעשה. כן, אנחנו יודעים. יהודי, כשהוא קיבל על עצמו לעשות דבר, בסוף הוא עושה. כן? כלומר, יש בתפיסה שלנו משהו שצריך להשתנות לעומת תפיסה אחרת, שהיא תפיסה שמסתכלת על האדם ברק תחנונים שלו, בזה שהוא צריך לתקן כל דבר קטן ולא רואה את המהות. התנועה הזאת של התשובה, או בכלל, הנושא של לרצות לעבוד באמת בצורה נכונה, אנחנו צריכים להתחיל את התנועה מבפנים. זה שאדם עושה גם כמובן תיקונים בעולם המעשה שלו, בפרטים, בהלכה, זה מצוין כמובן, אין חולק על זה. השאלה מאיפה זה מתחיל. ובעיקר אם אני רוצה להשפיע על השני, מאיפה אני צריך להתחיל. בדור הזה אין להחזיר בן אדם לפי רק כשאנחנו מחזירים אותו במעשים שונים. לכן אנחנו כאנשים שרוצים שיהיה טוב, אנחנו צריכים המון סבלנות. כן? למה אנחנו צריכים המון סבלנות? להתגבר על הרצון הזה לתקן, כי יש לנו אמונה גדולה. יש לנו אמונה גדולה שהטוב הולך ובא. אל תעירו ואל תעוררו את האהבה עד שתחפץ. כולם רוצים טוב. הכל רק רץ אל הטוב. אז מה חסר? חסר שאנחנו ניצור את הכלי המתאים. איך יוצרים כלים? אמרנו, דרך המתנה, דרך סבלנות, דרך לדעת לכאוב, דרך זה שאתה יודע שיש חוכמה על הזמן יותר מאשר לך. הזמן יותר חכם ממך. ולכן כשאתה מנסה ליצור עולם של פתרונות, אתה מתרחק לפעמים מן הפתרון. כי אתה נאבק, כי אתה הופך להיות, איך זה נקרא, חוקר משטרתי עם הילדים שלך. איפה היית? למה? מי היה? מה זה? מה היה? כן? הילד הוא מרגיש כל הזמן שהוא איזה רשע כזה, והוא צריך לתת דין וחשבון למה הוא לא רשע, והוא מבזבז המון אנרגיות במאבק הזה. מה זה? עכשיו יש באמת בשס בדיוק, יש הנה צלילים של החודש הזה, יש בשס בבא בן בוטה. מי היה בבא בן בוטה? מתלמידיו של בית שמאי. עכשיו בית שמאי, זה מה שאמרנו על רבי יהושע תלמידו גם של בית שמאי. בית הלל, רבי אליעזר. אז אנחנו עכשיו עם בבא בן בוטה. בבא בן בוטה שבא מאותה הסתכלות של אותו אדם שהוא הרכבה מושלמת בין מעשים ובין מהות, ואם כן צריך כל הזמן לתקן את המעשים כדי להחזיר את האדם למהותו. כן? אי אפשר שאדם יחטא, זה לא מתאים. אמרו עליו על בבא בן בוטה שהיה מתנדב אשם תלוי בכל יום חוץ מאחר יום הכיפורים. אשם תלוי, אדם הוא בהגדרתו אשם. אדם בהגדרתו הוא בטח חטא בשוגג. הוא צריך, כן, זה נקרא הפרעה כפייתית פה, כן, לא, כמובן על בבא בן בוטה, אבל אדם שכל הזמן חושב שאולי הוא חטא, ואם אני חוטא, ואתה עוסק אז במלאכה שלא מתאימה, לא מתאימה לדור הזה. אתה עסוק, בלי לשים לב, אתה עוסק במעשים לתקן אותם כל כך, שהתרחקת מן המהות. אז זה דבר שעלינו לפחות להבין שאנחנו לא נאיבים. אנחנו לכתחילה כמובן מתכננים איפה הילד צריך ללמוד איזה בית ספר, ואנחנו עושים ישיבות בית עם הבת זוג יום יום על איך לנהוג עם כל ילד. יש לנו חשיבה ואנחנו משקיעים המון חשיבה ללמוד את ההלכות, כל הלכה בדיוקה, ואנחנו משתדלים לעשות אותה הכי הכי במדויק. זה נקרא לכתחילה. אבל בדיעבד, כלומר כשאתה מול המציאות של השני, כשאתה מול הילד שרוצה עכשיו לעבור את הכביש בלי להסתכל, אתה צריך להיות נובע. גם עכשיו שזה סכנת נפשות, הילד עובר את הכביש, אתה צריך לדבר איתו. מוישה, בוא לפה, בוא, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יכול לדבר איתו. במקום לצרוח עליו, אני יודע, או במקום לנסות לפעול שוב פעם, בצורה שאתה מונע ממנו ליצור כלים. אפשר להגדיר את זה בצורה הכי פשוטה. ככל שהקול יותר חזק של המחנך, ככה הילד פחות ייצור את הקול הפנימי. ככל שהקול יותר עדין, יותר מדבר אל הילד, עד שהילד יהיה מסוגל להקשיב, אז ככה ייווצר גם קול פנימי, וככה הילד יהיה יותר עצמאי. כן? המלאכה שלנו, אם כן, היא מלאכה של לדעת להעלים עין לכתחילה. כן? עכשיו אני אומר לכתחילה. לכתחילה לדעת לפעמים לא לראות. אני, לשם ייחוד קודשי מלכו שכינתה, הולך לקיים מצווה גדולה שנקראת מצוות חינור בזה, שאני לא רואה שהילד שלי עכשיו לא יתפלל כראוי. לא מתאים, לא מתאים להגיד לו למה לא התפללת כמו שצריך. למה זה לא מתאים? כי תפילה זה בא מבפנים. איך אמר רבי נחמן? רק שהלב מתעורר מעצמו. ואם לא מתעורר מעצמו, אז מה עשיתי? עכשיו אני אבק איתו על זה שהוא לא יתפלל טוב, אז מחר הוא יתפלל יותר טוב? איזה תפילה זאת? בבקשה.
יכול לך לצד את הלפעמים? אתה איך אני יודע
למצוא את האיזון? על איזה לפעמים אתה מדבר? כי אני אף פעם לא זוכר מה המשפט שמעתי לפני כן.
לפעמים להעלים
לא, לפעמים זה אומר שברוב הפעמים, זאת אומרת שיש שולחן של שבת והילד הזה הוא לא בא בדיוק לקידוש, הוא לא עמד ואתה רוצה שיעמוד, אז אל תראה, אתה מכיר אותו הרי, הוא עושה פרובוקציות, הוא כל הזמן מחפש אותך. תתחבר אליו. אם אתה רוצה שיתחבר לקידוש הזה, תתחבר אליו. ותבין שכשאתה מעלים עין פה, אתה יוצר כלי אצלו, רצון דווקא. כי אתה מברך את כל הילדים שלך. אתה שם יד על הראש וברך אותם. יש אחד שלא בא. אתה לא רודף אחריו. למה? כי אם אתה רודף אחריו, מה אתה עושה? אתה מחיק אותו מהברכה. הילד צריך להרגיש שזה רצונו. כי בדור הזה, אם זה לא רצונם, הם לא יעשו שום דבר. הם מוכנים ללכת עד הסוף בעסק הזה. כן? עד הסוף. יש ילדים שעושים את השטויות הכי גדולות. כן? פוגש אנשים שנוסעים לאודו והולכים למסיבות. ומה הם לא עושים? רק כדי להוכיח שהם חופשים ושהם מוצאים מה שהם רוצים. כן? הרצון הזה לעשות את מה שאני רוצה. ורק רגע, אבל אין הכוונה, אין ייעוץ, אני לא מייעץ לילדים שלי, אני לא... צריך לדעת במי מדובר. יש ילד שהוא מידת הדין, שהוא קשה יותר, ואצלו צריך יותר להעלים עין. כל מה שקשור לצד שמאל של הנפש, לדין, לכעס, בגוף זה הצירות, בנפש זה כפייתיות, כל מי שקצת קשה יותר, צריך להרפות, צריך לשחרר. צריך לשחרר. אז לפעמים לא, לפעמים זה ילד דווקא שצריך המון הכוונה, והמון שנדבר, אבל נדבר איתו. גם הוא, כן, כמובן ניתן לו הרבה, אבל גם זה יהיה מתוך נביאה, כלומר מתוך הקשבה. כן? ילד זה דחוי חברתי. אז אנחנו נדבר איתו. מה הרגשת? לעזור לו לבטא את הרגשות שלו. אחרי זה לעזור לו להבין, אוקיי, אז מה היית עושה? בוא נחשוב. מחר זה קורה אותו דבר. כל החברות משחקות ביחד ואת לבד בפינה בחצר. מה היית עושה מחר אולי? ואז זה בא ממנה. ואז הפתרון, בגלל שזה פתרון נובע, אז זה פתרון טוב יותר. כן? זה מה שקורה בדמיון נובע. דמיון נובע זה לא דמיון מודרך. שבדרך כלל היו מטפלים פעם שאדם סוגר עיניים והוא מדמיין שהוא על איזה שטיח מעופף, מגיע לאיזה אי בודד ואל איזה ביקטה. אלא זה דמיון נובע, זה בא מתוך האדם, מתוך התחושות, מתוך מה שקורה כאן בפנים. ואז האדם הוא באמת מגלה את הפתרונות שלו. פתאום יש לו השגה, יורד לו הסימון, כן? מה עליו לעשות. כלומר, מה התרגיל הזה עושה וזה עובד מצוין בטיפול. למה זה עובד מצוין? כי פתאום אתה מבין שהכל נמצא אצל האדם עצמו. הכל נמצא תמון בתוך ליבו של האדם. האדם באופן אמיתי מתוקן. אז מה הוא דורש ממך? להקשיב לו. זה מה שהוא דורש ממך. להיות איתו. להיות גלשן על הגלים. אמרנו עד זה פעם, אמרנו שכתר מלשון כתר בעברית, כתר לי זה עיר וחבקה כלוקה מילים. כתר מלשון המתנה, אומרים בחסידות. בעברית כתר, כתר מלשון המתנה. כדי לגלות את המקום הזה שנקרא כתר, המקום הציורי הפנימי העמוק, צריך המתנה, צריך סבלנות. אמרנו שכאב אותיות כאב, זה היה נושא של יום עיון בקיץ. כאב אותיות כאב. כשאתה מאפשר לאדם לחוב את הכאב שלו, אתה מפגיש אותו עם הכאב שלו, זה כמו אב, זה כמו אבא, אורות אבא. כלומר, זה מעורר את העולם הציורי שלו. זה מוריד את הפתרון מתוך עצמו. כמו שאדם שעובר איזה משבר, אומר לי, אני חייב לעשות שינוי בחיים שלי. אבל שינוי מהותי, לא שינוי קוסמטי. שינוי אמיתי, שינוי שורשי. אדם הוא צריך זמן בשלות כדי להתבשל. יש אלימות לא קטנה להיות פסיפיסט. זה אין אלימות יותר גדולה מאשר הפסיפיזם. למה? כי אתה פסיפיסט, אתה נגד זה, אתה רוצה הסכם שלום עכשיו. אתה לא, אתה אונס את המציאות, אתה לא קשור למציאות בכלל. אתה אכזרי בכלל עם המציאות. כי המרחם על האכזרים, סוף הוא מתאכזר על הרחמנים. זה לא טבעי, זה לא מתאים, כי זה לא נובע. זה בא מהראש, זה בא מהשכל, זה בא מהרגשנות. כן, מה יש בשמאל? אני לא עושה שיעור בפוליטיקה. בנפש, בשמאל, יש סחלטנות ורגשנות. המקום השמאלי הזה צריך לקבל מיתוק. מיתוק. אז בא הימין, עוד פעם זה לא פוליטיקה, הימין זה הסתכלות מהותית, הסתכלות פנימית. אתה מסתכל על תכלית החיים, אתה רואה את התהליכים של תיקון נשמות, אתה רואה את התהליך של גלגול הנשמה הזאת, שהתגלגלה פה בילד הזה, אתה מבין שיש לו איזה תיקון, אתה לא נבעל, אתה לא פועל בצורה ברוטלית, כי אתה מבין שיש לה נשמה הזאת, יש לו לעבור כמה תהליכים. אתה מייעץ לו, מכוון אותו, אבל אתה לא פועל כנגד. אז לכן, כשאדם וחווה יהיו גב אל גב, והשם ניסר ביניהם, כלומר, כל התהליך הזה שלנו, גם כשאנחנו גב אל גב, לא מחוברים לעצמנו, ואנחנו רוצים לעבור את התהליך הזה, נסירה של להתחחק על מנת להתקרב, הוא צריך לעבור דרך תרדמה. כן? מה זה התרדמה הזאת? זה מה שיהיה לפני ראש השנה. אתם יודעים שבראש השנה, עם השופר, אנחנו עוברים בדיוק את התהליך הזה של נסירה, של להתעורר למה שהיינו, כדי ליצור אני אחר. ואז מה עושה הקדוש ברוך הוא בערב ראש השנה? כולנו נכנסים לתרדמיתה, זה נקרא בשפה של הארי, בתרדמה. למה הוא מרדים אותנו? ללמד אותנו שאין שינוי אמיתי בלי שיש העלמת העין. אין שינוי אמיתי בלי שיש אפשרות לסבול את השינוי לפי הקצב שלו. ואם אתה בעצבני בראש השנה, ביום שאסור לך לכעוס, אתה הכי כועס. אתה יודע למה אתה הכי כועס? כי אתה הכי רוצה לא לכעוס. אני כל כך רוצה לא לכעוס. שאתה עובד בעולם הזה. עכשיו עם הרצון שלך, נתקעת. אכלת אותה. כי אתה עבדת עכשיו, ביום הזה, עם המון ציפיות. וככה אם אתה עובד בחינוך ילדים, וככה עבודה עצמית, ככה בתפילה, אדם רוצה להתפלל, רוצה לפקוד בתפילה, לא יורד לו. ברגע שהוא מאפשר למילים להופיע בתוך ליבו, בתוך נפשו, התעוררותא דיתתא, האדם שנותן ללב שלו באמת להתעורר, ומסיר אוזנו מתורה גם תפילת התועבה, הוא לפני התפילה הוא לומד תורה, והוא מתוך זה הוא ניגש אל התפילה מתוך תנועה טבעית של השפתיים שהולכות להתפלל בקצב של הדפיקות לב, והוא אדם שהוא חי גם את התפילה הזאת, לא רק בשעה שהוא מתפלל, אלא באמת הוא חי בתפילה, אז התפילה הופכת להיות תפילה יותר טבעית של הנשמה, ואז בהחלט יש תהליכי נסירה, יש אדם שמשתנה פתאום. כי בלי הרפאיה אין רפואה. אומר המהר"ל מפראג, בנתיבות עולם, בנתיב התשובה, בפסקה האחרונה, דע לך, כי התשובה היא לאדם מצד כי האדם נברא בהתחלתו בלא חטא. מה זה תשובה? יש מדרש מאוד מאוד יפה בגמרא. או במדרש, שבעה דברים נבראו לפני בריאת העולם. תשובה, תורה, גן עדן וכו'. שואל הרב משה רפאל לוריה, איך יכול להיות שגם התורה וגם התשובה, הרי תשובה היא חלק מתרי"ג מצוות. אז מה זה התשובה הזאת? מה זה התשובה הזאת שמדובר אצל הרמב״ם? הרמב״ם כותב, מהי תשובה? וידוי. וידוי, מעשה, עבוד על המעשים. אז רק רגע, אז מה זה תשובה? כנראה שיש תשובה היא אחרת לגמרי. היא תשובה שקדמה לעולם. כן, הרב קוק קורא את התשובה, מלא בפסקאות על זה. שיש תשובה שהיא גדולה מאוד, שהיא קודמת לעולם, ולאליה אנחנו נכנסנו לאלול. כי אני לדודי ודודי לי, המלך בשדה, יש אפשרות סוף סוף שנתקרב אליו. למה? מה זה אליו? למהותנו, לתוכיותנו, שניפגש עם עצמנו פנימה באמת. אז איך אנחנו אומרים שהרמב״ם כותב שתשובה זה וידוי? לא, 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 לא. אומר הרמב״ם, את התשובה הזאת, התשובה הגדולה הזאת, אי אפשר להגיע אליה. זה משהו של בן אדם לעצמו, אני לא יכול לצוות, זה מצווה. זה נקרא תורה קדמה לעולם. אבל התשובה קדמה לעולם, זה חובתך, לא קשור. זה חובה שהיא תבועה בתוכך, היא פועלת בתוכך התשובה הזאת, עליך להתעורר אליה. והתורה אחרי זה מצווה לך גם לעשות וידוי, כלומר לתת ביטוי מעשי לדבר הזה שאי אפשר בכלל לבטא, שזה לעשות שינוי אמיתי. אדם שחוזר בתשובה יודע שזה בא מתוכו, הוא לא יודע מה קרה לו, אלא זה קרה. זה קרה איך שזה קרה. אז התנועה הזאת, אומר המדרש, אומר הרב לוריה לאור המדרש הזה, התנועה הזאת של התשובה היא לא קשורה בכלל לתורה, זה משהו אחר. היא תנועה טבעית, עוצמתית, נשמתית, שאדם מתעורר, מתעורר אל עצמו. אז אומר המהר"ל מפראג, דע לך, כי התשובה היא לאדם מצד כי אדם נברא בהתחלתו בלא חטא. וזו האמונה הבסיסית, זאת אומרת, בלי האמונה הבסיסית הזאת שאדם הוא טוב במהותו, אין מקום לשיעור הזה כמובן. בשכל רציונלי אנחנו לא יכולים לחשוב שבאמת אדם הוא טוב, אולי אדם הוא רע. יש אנשים רשעים, אנשים קשים מימים, כן? ומה זאת אומרת הוא טוב? לא, לא. אדם הוא טוב במהותו, באמת הוא טוב. וכאשר הוא שב אל השם יתברך, אז אדם חוזר אל התחלתו. ומפני זה ראויה התשובה להביא רפואה לעולם. כי הרפואה גם כן שהוא שב להיות כבתחילה. מה זה רפואה מלשון? הרפיה. כדי שתהיה רפואה צריך שתהיה הרפיה. כשיש הרפיה יש אפשרות לחלום מלשון החלמה. מה זה כשאתה חולם? אתה פוגש את מה? אתה פוגש את תנועת הנשמה שלך, 60 מנבואה. לפני כן יש 60 ממוות, זה תחילת הלילה. זה כדי להתנקות מכל השיגים. אבל בסופו של דבר, החלום שנותן לנו כוח לקום בבוקר, כי זה נקרא החיה שבנפש המוח הזה. מקום שמחיה אותנו. אז זה נקרא תשובה. אנחנו כל לילה אנחנו חוזרים בתשובה, כי שב ורפא לא, אומר הפסוק בישעיהו. כן, אדם שב בתשובה, ואז יש לו רפואה, ורפא לו. אז מה זה הרפואה הזאת? זה הרפיה. זה כשאדם באמת מאפשר לעצמו להיפגש עם עצמו. אם היינו שואלים את השאלה הזאת באופן אמיתי, מה זה שאדם שב אל עצמו, פוגש את עצמו, היינו אומרים, יגיד תהילים, אולי, אני יודע, אולי יעשה דברים שכיף לו. זאת אומרת, אין לנו מושג באופן שכלי מה זה שאדם מחובר לחייו. מה זה שאדם הולך ברחוב ושם את הראש שלו ברגליים שלו. פוגש את איך זה נקרא? חיי שעה. פוגש את השעה. כן? לחיות את הרגע. אתה אוכל, אתה עם האוכל שאתה אוכל. אתה מדבר עם החבר שלך, אתה עם החבר שלך כשאתה מדבר איתו. אתה עכשיו, אני יודע, עובד, אתה בתוך עבודתך. אתה כל כולך בתוך עבודה. אין לך כל מיני גירויים חיצוניים שמסיטים אותך כל הזמן. לא, לא. אתה בתוך מה שאתה עושה. אם אדם הוא רגשית, מצליח להתפנות לדבר הזה, אז גם כשהילד שלו ירצה לדבר איתו, הוא יהיה איתו באמת. הוא לא יסתכל על השעון. הוא יהיה באמת עם הילד שלו. ואם הוא יהיה עם הילד שלו, אז קרוב לוודאי שהילד הזה פחות יצטרך לעשות עבודה חיצונית, לחפש את הטוב במקום חיצוני. ושב ורפא לו. אם אני מסכם, בדור הזה יש לנו עוצמה רוחנית אדירה. חסר כלים. חסר כלים, כי השכינה חזרה אל הארץ. וליצור כלים זה אומר קצת ירידה לצורך עלייה. לצמצם. לדעת לפעמים לא לדעת. לדעת לפעמים לשתוק. לא מצאתי טוב לגוף, טוב משתיקה. לדעת להעלים עין. לדעת לאפשר לוויכוחים של הילדים להיות. עד שכמובן יש מצב שאתה חייב להתערב, לפעמים. אבל באופן כללי, לאפשר לילדים, כי אם אתה לא מאפשר לו, אם זה לא בא ממנו, אז אין כלי. וככל שהקול שלך יותר חזק, אתה, בלי לשים לב, הצלחת לחבות את הקול של הילד שלך. אז שנזכה בעזרת השם לחודש אלול, אני לדודי ודולילי של מפגש אמיתי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא לבין נשמתנו.